הפודקאסט של דפנה לוסטיג, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
היי, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של דפנה לוסטיג. אני שמחה ממש ממש לארח בפרק הנוכחי את ידידיה ויטל. היי ידידיה.
אני שמח להיות פה בטירוף.
אני ממש עכשיו צריכה להתחיל למנות מלא מלא דברים שאתה עושה.
כן, ככה זה מרגיש?
לא, לא צריכה, רוצה,
לא
מחויבת.
זה מרגיש שזה מלא מלא, כי אני תפעמים מרגיש שזה לא מספיק.
תראה, זה יוצר, זה שחקן, זה מגיש פודקאסטים, זה קודם כל, נכון? זה
שלושת הדברים נכונים.
בפן המקצועי.
כן.
ואז יש גם
אבא לשתי בנות.
אבא, הורי,
בן זוג. זאת עבודה בפני עצמה.
אפשר היום גם לומר סוג של פעיל חברתי, משלב, יצירת תוכן ופעילות חברתית.
אפשר לומר, אני מבחינתי כאילו כשאת אומרת יוצר, אז כרגע כאילו בתוך היצירה שלי, זה גם הדברים החברתיים האלה, פשוט כי זה חשוב לי.
ושחקן כאילו גם בתיאטרון, כאילו
כן, תיאטרון בטלסין כבר כמעט 16 שנה. המון שנים.
16 שנה?
כבר כמעט 16 שנה בתיאטרון בטלסין.
תראה, יש אנשים שחושבים שאתה עוד בגיל שהיית בו בשמינייה.
כל הזמן. עכשיו ב-All In, הלכנו במסדרון, וכולם לחצו לידיים, אמרו לי, יו, כבוד, כבוד, גדלתי עליך. ורק נאמר שבזמן ההקלטה, יש איזה פוליטיקאי בכיר שמקליט פודקאסט אחר.
בכיר ביותר, כן.
והם נראו יותר מרוגשים ממני. אבל בסדר.
זה בטח קורה לך הרבה, לא?
זה קורה לי כל היום, דפנה. גדלתי עליך, אני שומע בין 6 ל-12 פעמים ביום.
ידידי, בן כמה אתה?
40.
אתה ממש צעיר מדי, בשביל שיגידו לך, גדלתי כן. עליך, אלא אם כן אתה כוכב ילד, שזה בעצם
מה שהייתי? מה לא שהי... הייתי ילד כל
כך. כוכב נער הייתי אומרת?
מי שאומר גדלתי עליך, זה אנשים שגדלו על הסדרה השמינייה, כן. היא שודרה לפני 20 שנה. אני הייתי בן 20? 21.
אז צילמת ממש אותה ב-18-19?
לא, צילמת אותה בגיל 21.
כוכב גבר קרתה. צעיר מאלם.
הייתי צעיר, הייתי צעיר.
צעיר.
ותחשבי שלפני 20 שנה, מי שהיום הוא בן 30, הוא היה אז בן 10.
זה מדהים אותי.
זה העניין, זה הכל.
זה מדהים אותי שחלפו 20 שנים מאז השמינייה, כי אני כבר הייתי בת 25, אוקיי?
כן, כן.
וזה היה כזה, וואו, המפץ של הילדים, השמינייה.
וזה שידעת על זה, זה מפליק, כי לא היו לך ילדים, אז מה לך ולזה בכלל?
כן, כזה.
אבל זה, לא, אבל זה היה דבר שידעו עליו, זה דבר שקרה, זה היה, לא היה כמותו קודם, אגב. אגב, מקוריות, שזה הנושא של הפרק.
וואו, עכשיו אני מבינה שעוד בכלל לא אמרנו את הנושא של הפרק, כי באמת, אגב, אני רק אגיד את זה, כשרואים אותך, זה בלתי נמנע, אני אומרת את זה בכנות, ההתייחסות המיידית יש מניעה. זה כאילו, זה פותח כל שיחה.
זה פותח כל שיחה, אני כבר הפסקתי לריב עם זה די מזמן,
כן.
בתוך כאילו דברים שאני יוצר עכשיו, כאילו, אז אני ודון לני גבאי, חברתי מהשמינייה, אנחנו גם יוצרים מערכונים לרשת, שהם לחלוטין באופן בלתי מתנצל, פונים אל קהל המעריצים של השמינייה, אנחנו לקחנו את הדמויות שלנו מהשמינייה, רוני וניני, ואמרנו, ולו הם היו היום בני 30 פלוס 40, הורים לילדים. ואנחנו פשוט עושים סיטואציות מצחיקות על הורות, כשאנחנו מכניסים בפנים טונות של רפרנסים לסדרה, אז כל מי שגדלו על הסדרה כאילו מתחרפנים מעונג מזה שאנחנו כאילו נותנים רפרנסים, ועל הדרך אנחנו מכניסים את הקיק שלנו ואת הזווית טריה שלנו על הורות, ושנינו הורים באמת לשתי בנות, גם היא וגם אני.
אז אנחנו, אני ביקשתי שתבוא, הזמנתי אותך לבוא, והתלבטתי על שם הפרק. כרגע, אלא אם כן נחליט אחרת במהלך השיחה, הפרק נקרא מקוריות, זה פשוט מילה כזאת קצת כבדה. אפשר לקרוא לו גם אורגינל, אפשר גם לקרוא לו לחשוב מחוץ לקופסה. מה שהביא לי את המוטיבציה בעצם, היה, קודם כל, אז שאני עוקבת אחריך, ואחרי התפתחות יצירתית עקבית ומלאת מוטיבציה שלך, בליצור ולחפש ולעשות, שהולכת גם במיינסטרים וגם לא במיינסטרים. זאת אומרת, אתה לא מפחד לגעת בכל התחומים, בכל הזירות, גם באלטרנטיבי, גם לא באלטרנטיבי. ולאחרונה, עם ידידיה סודק את הרשת, שזה בכלל להפליט המוח, נגיע לזה, זה ממש
כיף.
לדעת לתקוף משהו שהוא מייאש, ואולי שחוק אפילו, מזווית שלא חשבנו עליה.
הדבר השחוק זה מה? המצב הפוליטי בארץ?
המצב, הייעוד,
לא יודע אם זה שחוק, זאת המציאות. אנחנו שחוקים.
בדיוק, אנחנו שחוקים, ואנחנו שחוקים משנתיים של הפגנות, ומשנה של קטסטרופה חורבן לאומי. אבל אולי זה הולך קודם, השאלה של לצאת מהקופסה, של לחשוב על, על מה לעשות באופן מקורי, אולי זה בכלל הולך לשאלה של להיות שחקן. כי גם כשאתה עושה טקסט שכבר נעשה הרבה פעמים, אתה צריך לעשות אותו אחרת, לא?
כן, אם אתה שחקן טוב.
אבל אתה שחקן טוב.
בסדר, זה את תגידי, אבל אני יכול להגיד ששחקנים לא טובים יש בטונות. באמת, יש מלא שחקנים לא טובים, ודווקא כאילו מה שאת אומרת על מקוריות ושחקנות, זה כאילו, כמובן שבמקרים הטובים, זה, שם זה מצטלב, אבל אני חושב שהשחקנים באמת שאנחנו רואים אותם, ושהם בולטים, ושהם בלתי נשכחים, שהם פוגשים אותנו, זה אנשים שכאילו מוצאים את המקוריות בתוך הביצוע שלהם, אבל שחקן גם הרבה פעמים יכול להיות מישהו שפשוט מאוד מאוד רוצה במה, באמת, כאילו אני, ואז הוא רוצה פשוט לעשות מה שאומרים לו, ולהיות על הבמה, זאת אומרת, זה לא, הרי בסופו של דבר דווקא שחקן בתוך תחומי יצירה, שחקן או שחקנית זה, הם כאילו כלי, הם אמנם הפרצוף של היצירה, זאת הסיבה שהמון אנשים רוצים להיות שחקנות ושחקנים, אבל בסוף יש להם שורות, יש במאי, יש מלבישה, יש מאפרת, יש מחזה, הם כאילו רק אומרים מה שהם, הם, הם, הם הישורת האחרונה, הם כאילו לא היוצרים של סרט, סדרה, הצגה, נכון?
זה מתסכל קצת, לא?
זה מאוד מתסכל. אני באמת כאילו, ככל ששנים עוברות קצת, נמאס לי מזה. ואני מאוד מאוד אוהב לשחק. זה כאילו, החדוות המשחק שלי היא רק גוברת, עם השנים, באמת, כאילו אני נורא, אני בודק את זה כל פעם, כי היו לי כמה צמתים כאלה, כאילו, גם כשנולדה הבת הבכורה שלי, אורה, אז פתאום הייתי במובטל. היה לי רגע של הבטלה.
שזימנת אותו? לא. אמרת, אני אהיה בחלד?
ממש,
או שפשוט החיים
לא
זימנו
זימנתי.
את הזמן הזה?
החיים לגמרי זימנו, אני למדתי עם הזמן שכאילו, איפה שהליבידו שלך נמצא, שמה יקרו דברים.
אוקיי, תסביר את זה, כי זה ממש קשור למקוריות
נכון,
בעיניי.
נכון.
כי איפה שהליבידו שלך נמצא, שם אתה מסוגל להבריק.
Mm-hmm. ואני חושב שכאילו, זה מאוד קשה לפזר את הליבידו. אולי אפשר, על זה אני בודק את זה. לצורך העניין, אפילו עכשיו, כשאנחנו יושבים כאן, אני כאילו, התיאטרון שזה כאילו העשייה המרכזית שלי שנים, זה הבית המקצועי שלי. אני כאילו, שם אני עובד. מה אתה עובד? אני עובד בתיאטרון. אני משחק בבית לסין עכשיו בסטמפניו, הצגה של רוני ברודסקי באימה, הצגה מקסימה, והיא יורדת בסוף ינואר. ואז אני שוב פעם בצומת הזאת שיש הרבה פעמים לשחקנים בקריירה. וזה כאילו לא צומת שסקסי לדבר עליה ברעיונות, אבל באנו לדבר על מקוריות.
באנו לדבר על מה מוביל אותנו להמציא או נושא מחדש, או את עצמנו מחדש, או את שניהם ביחד. צומת כזאת יכולה לשים אותך במקום שאין לך ברירה אלא לחפש את זה.
זה בדרך כלל מה שקורה, זה קרה לי כמה פעמים בחיים, וזה קורה לי גם עכשיו אני מרגיש. כי, וזה תמיד לא בדיוק מתוכנן. זאת אומרת, אז בי, אני שנים בתיאטרון, ואני אוהב תיאטרון, ומאמין שההצגה הבאה תבוא. היא תבוא. אבל היא לא סתם כרגע, למשל, אני לא מיד נכנס לעוד חזרות, אני מרגיש כאילו קרמטית, שזה קצת בגלל שכל הליבידו שלי נמצא באיזשהו מקום, לצורך העניין כרגע ברשת. זאת אומרת, אני כרגע כאילו מחורמן ודלוק יצירתית ונהנה לייצר סרטונים לרשת שגם יש להם אמירה פוליטית וגם אני מרגיש שהם משנים לאנשים חשיבה וגם מביאים אליי קהל שלא היה לי קודם, אני ממש רואה אותו. כאילו, זה אנשים שלא דיברו איתי בעבר. וזה שווה לי את זה, זאת אומרת, זה קצת יותר בא לי כרגע מלהיכנס לחזרות לעוד הצגה, במרכאות.
שכבר עשית את זה,
כן.
ושם אתה לא לגמרי שולט בתכנים.
כן, שצריך כאילו, כן. ואני אעשה זה שוב הרבה בחיי, אבל אני אומר לעצמי, וואי, יש איזה שריר שנבהל, אתה אומר, רגע, אבל מה, אבל אתה, כאילו, כי זה נורא קשור לדבר זהותי. כאילו, אני אומר, אני שחקן תיאטרון. אם אני לא בתיאטרון, אז מי אני? ואז פתאום אתה מסתכל, אתה אומר, אני עוד דברים. אני ממש עושה אותם, את העוד דברים האלה, כרגע. ופתאום יש מקום לעשות אותם. עכשיו, בסוף יש עניין של זמן בחיים.
לגמרי.
ואיפה שאתה נמצא, שם תהיה צמיחה. כאילו, אני תמיד עונה את זה לעצמי כשאני מקנה באחרים, ואני כן מקנה לפעמים.
רגע, וואו, אתה אומר מלא דברים נורא חשובים. איפה שאתה נמצא, שם תהיה צמיחה.
וכשאני מסתכל על מישהו אחר,
אבל במה אתה יכול לקנה?
אתה רואה שחקן אחר, או מישהו אחר אומר, יואו, למה היא עושה את זה ואת זה ואת זה, אני יכול גם לעשות את זה.
ממש קונקרטית, הוא קיבל תפקיד שאני רציתי.
הישגים של אחרים, הכי כזה.
הפודקאסט שלו מביא יותר האזנות.
האזנות, ממש. ואז, בדרך כלל, כשעולה לי זה, עולה לי הכל.
עולה לי הפיוז הירוק של הקנאה.
הפיוז הירוק של הקנאה, אני אומר, רגע. כי אותו דבר, אתה נמצא כנראה איפה שאתה אמור מאיזושהי סיבה. כי אני מסתכל על מישהו שמקנה, ואני אומר, ומה הוא, נכון, הוא בדיוק בין זוגיות לזוגיות, ואתה פתאום מבין שגם שם הוא מחפש, אני בזמן, ואני כרגע ילדה שנייה, והליבידו שלי היה גם להקים משפחה. וגם זה, זה לוקח ממך.
וגם שם נדרשת מקוריות.
ובמקרה שלי אתה צריכה הרבה מקוריות.
לא, זאת אומרת, גם שם אתה לפעמים צריך להמציא את הדברים מחדש.
כל הזמן.
מול הילדים, מול הזוגיות, מול כל המערכת.
במקרה שלי גם להקים את המשפחה שאני, אני וארז בן זוגי, אנחנו בהורות משותפת עם הילד, אנחנו שלושה הורים לשתי בנות, ולבנות את המודל המשפחתי הזה, זה היה כמו להקים פרויקט.
כאילו, אתה בעצם אומר, וזה עונה על הדבר הזה, שבאמת היום כולנו עושים הרבה דברים בבת אחת. שנינו עושים פודקאסטים, ואתה גם שחקן, אני גם כותבת, יש לנו לשנינו ילדים, יש לנו פרויקטים מזדמנים כאלה ואחרים, תמיד יש משהו בפיתוח, תמיד יש משהו על הפרק שאולי יבוא, ואולי יהיה, כי אולי באמת אנחנו לא יודעים מה יהיה הדבר הבא.
וגם באמת אנשים, אנחנו בעידן של גם וגם וגם, אנשים לא עושים רק דבר אחד.
נכון. אבל אז באמת נשאלת השאלה, כמה אתה, אולי מקוריות זה בעצם יצירתיות. כמה אתה יכול להיות יצירתי? כשאתה מנהל שמונה זירות במקביל.
אתה יכול, אני חושב.
אתה יכול, כי אתה אומר, אני בשביל הליבידו שלי, אני צריך לדעת איפה הליבידו. איפה שהליבידו שלי, שם תהיה היצירתיות שלי. אבל נגיד, כשהלכת לעשות את ידידיה סודקת הרשת, שזה פרויקט ויראלי שלך,
שהייתי אומרת... לא יודע, זה פרויקט, סודקת הרשת זה משהו שאני עושה עם בית תוכן שקוראים לו זה באוויר,
כן.
והם מחפשים יוצרים, שרוצים לייצר תוכן ולהגיד דברים על מצבה של מדינת ישראל, ולייצר תוכן ליברלי, תוכן שמקדם חשיבה ליברלית ברשת, ונוצר בינינו החיבור, והתחלנו בלהגיד, אוקיי, יש אינטרנט, באינטרנט יש מלא 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 תוכן, באמת אין סוף תוכן, ואמרנו, בוא ניקח כל מיני ז'אנרים של הטיק טוק ושל האינסטגרם, כל מיני סגנונות, ונגיב אליהם בצורה הומוריסטית, ותוך כדי נגיד דברים.
אבל עדיין, ידידיה, שנייה. יכול להיות שישבו 150 שחקנים ושחקניות כמוך לפני כן, ואמרו, אני אנגיש את הבעיות ואת מצבה הקשה של מדינת ישראל דרך סרטונים ויראליים, ועשו את זה, וזה לא עבד. ושלך כן עובדים. זאת אומרת שמצאת דרך מקורית לתקוף את הדבר הזה. שאני לא סתם אומרת לתקוף שזו מילה כאילו עם איזושהי קונוטציה אלימה, למצב אלים, כאילו מתבקש גישה לא מתפשרת. ויש משהו לא מתפשר במה שאתה עושה,
לא מתפשר,
אבל גם הומור.
גם הרבה שואלים אותי מה, ולא מפחיד אותך כללות, ולא מפחיד אותך הייט, כאילו אנחנו לא בעידן שנחמד להיות שמאלן בכלל, ובטח לא ברשת.
לא, לא שוב.
כן, לא ולא. אבל נדמה לי, אמרתי קודם, אני בן 40 עכשיו, וכאילו שריר השריר הגיב הפאק שלי, הוא פשוט נחלש, הוא רפוי לחלוטין. I don't
give a fuck.
הגעתי קצת לעמדה כזאת, זה קשור לגיל, ואולי באיזשהו מובן, מה שאת אומרת, מקוריות, חשבתי על זה, את יודעת, כל היומיים האחרונים, ועכשיו, מה זה אומר המקוריות הזאת? וחשבתי על הדברים ש... כי באמת שאלתי את עצמי וגם אותך, למה פנית אליי בהקשר הזה? ואז אמרת לעצמי, ידידי, אל תלחם בזה, אל תריב עם הטייטל, אל תריב עם הטייטל, כי יש לזה סיבה. והסתכלתי על מה שכרגע כאילו אני עושה בחיים שלי, על המשפחה שהקמתי, ועל הפודקאסט שלי שקוראים לו המניפה, זה הפודקאסט הרשמי של המרכז הגאה של תל אביב, והוא קורא בבית אריאל העסקתים, זה פודקאסט שהיה לי נורא חשוב לעשות, מתחילת הקורונה, כאילו גלגלתי אותו, ואנחנו כבר בכזה 50 פרקים עוד מעט.
מדהים.
וכל הדברים האלה, דברים שכאילו באו לי ממש מדמי, ועכשיו הסרטונים האלה, גם כי חשוב לי להגיד, זאת אומרת, החיבור, אם מישהו עושים את זה איתי, גם קרה כי אני מתבטא ברשת פוליטית, כן? הם לא פנו אליי סתם. הם לא אמרו,
הם אמרו לי... אוי, ידידיה מהשמינייה, לרח אליו.
לא, הם אמרו, תקשיב, מישהו אמר, אני עוקב אחריך, ואני רואה אותך מדבר בסטורי, בלהט, בוא תגיד את זה בעוד דרכים. אמרתי, וואלה, וואלה, בואו.
אבל זה גם קשור לזה, שיש אליך איזה אהבה והרצה, שהיא בלתי אמצעית, והיא תהיה תמידית.
זכיתי.
וזה נכס.
זכיתי
בגדלתי עליך.
זה אולי מעיק
שאומרים לך גדלתי עליך, אבל זה גם בא עם זכויות.
אני ממש מרגיש שזה ככה. גדלתי עליך שדיברנו עליו קודם, ובאמת, כאילו, קיבלתי משהו שהוא, אני רואה בו יותר ברכה מכל דבר אחר, כי כמעט לא משנה מה אני עושה. קודם כל, יש את המבט שהוא נדלק, כאילו, כשרואים אותו, זה מבט של ילד שנדלק לאנשים בעיניים. עכשיו, זה כבר לא אנשים שהם ילדים, זה אנשים מבוגרים. האנשים שעובדים פה בעול, הנה, הם 27, 32.
אבל הם גדלו על ידי דיגיטל.
והם גדלו על ידי דיגיטל, וכשהם מסתכלים, הם עושים, יש להם את הרגע הזה של כאילו, היי. כאילו, המבט שלהם נדלק, היי, סליחה, אני פשוט, בבת אחת יש גיל 12 בעיניים, לא משנה שעומד מולי גבר, כאילו, גבוה ממני, גדול ממני, שחק ממני, כאילו, הוא בבת אחת לרגע בן 12, אני ממש רואה אותו,
הוא מעריץ גרופי.
אני רואה אותו אוכל פתיטים ושניצל בשתיים וחצי בצהריים מול השמינייה, אני רואה את זה. זה נולד מולי, ואני אומר, כן, הנה מתוק הזה, כאילו.
אבל אתה אומר, אם במקרה זה יהיה איש מתוק, שחזר לרגע לגיל 12 ביחד איתי, והוא לא חולק איתי את אותה השקפה.
יש מצב שהוא
יקשיב
לי.
אני יכול לנצל את הדבר הזה.
כן.
לא לנצל ברע.
לא לנצל ברע.
אבל יש לי
יש
מקום
בינינו
אצלו.
צינור. יש בינינו איזשהו צינור. מתוקף זה שהייתי חלק מיצירה שנגעה בליבו ובילדותו ויצבה אותה, ועכשיו אני לא, בגלל זה אני גם מנסה מאוד גם בסרטונים, על אף שהם חריפים לעתים, אני מנסה, ואנחנו מנסים שהם לא יהיו,
הם לא חריפים
שהם די. לא יהיו, שהם לא יהיו hateful.
בדיוק.
ושמי שרואה את זה, אולי הוא קצת יקשיב ויחשוב אחרת. תראי, כמות ההודעות שאני מקבל של כאילו, חבל דווקא אהבנו אותך בשמינייה, היא רבה.
אבל הם לא מפסיקים לאהוב אותך. הרי הם לא מפסיקים לאהוב אותך.
מי שכותבים לי את הטוקבקים הכי hateful, אני תמיד קורא את הטוקבקים, ואז מסתכל אם הם עוקבים אחריי. והם עוקבים אחריי.
והם לא עושים
unfollow. והם גם יש את אלה שכותבים, הלך הפולו לפח, כאילו תגובות בטיקטוק. בסדר, קודם כל אמרנו על שרירה, give a fuck. כאילו, if you don't want to follow me, באמת, דרך אצלך, הכל בסדר. זה איפה שאני נמצא היום, ואני חושב אגב, שאצלי, לפחות עכשיו, במקרה שלי, זה קשור מאוד לזהות הקווירית שלי.
אוקיי.
ושכשאת אומרת לצאת מהקופסה, זה קשור אצלי מאוד ללצאת מהארון. במסע הפרטי שלי, אני לא אומר שזה כאילו.
או שלא. או שאתה אומר משהו שהוא אוניברסלי דווקא.
שאלה טובה, אני לא יודע.
בוא נשמע רגע על הסיפור האישי שלך.
אני חושב שבסיפור האישי שלי, כמו כמעט כל להטב, כאילו שצריך לצאת מהארון, זה דבר שכל להטב צריך לעשות. עכשיו זה משתנה עם השנים, זה נהיה פחות קשה, כך אומרים, אבל אני לומד שזה פחות קשה במקומות מסוימים, במקומות אחרים, זה עדיין קשה באותה מידה, ושזה מאוד תל אביבי נקרא לזה, פשוט להגיד, די, זה כבר נון אישו, כי המדינה שלנו היא כה קטנה וגוונים רבים לה. ולהיות להט"ב בהרבה מקומות בארץ זה עדיין לא קל. ובאותה נשימה, כמה שיש יותר מודעות ללהט"ביות, וכמה שיש יותר מרחב, וכמה שיש יותר זכויות, זה גם מעורר יותר אנטגוניזם אצל מי שזה מעורר בו אנטגוניזם. ההתנגדות השמרנית היא נהיית יותר קולנית מפעם, עוד יותר.
כן, יש לה גם הרבה יותר מקום בשלטון.
יש לה המון מקום בשלטון, קמות מפלגות שלמות שמבססות את המצע שלהם על זה שלהט"ב עושים את מוסד המשפחה היהודי. אז כאילו, זה לא היה פעם, פעם לא דיברו על זה פשוט. היום בתוקף זה שמדברים על זה, אז גם מתנגדים לזה. אז להגיד שזה לא נישהו, בעיניי זה שוב הקוטינג של המציאות, אני לא קונה את זה.
זה קצת השטחה, זה קצת רידוד.
אני חושב שכן.
אני חוזרת לשריר הגיב ופאק. זה מוצא חן בעיניי. זה גם מזכיר לי את סברינה קרפנטר, My Give the Fuck are on vacation.
My Give the Fuck are on vacation. וואו, סברינה היא הגיבורה החדשה של הגייס, זה לא יאמן.
כן?
וואו.
הפינאפ גרל המודרנית?
כן, לגמרי.
אני קצת מבוגרת מדי בשביל זה.
אפילו אני לא משתתח לרגליה, אבל כולם, אוקיי.
אבל, אני חושבת שסברינה הצעירה הוציאה את ה-Give the Fuck ל-Vacation. אבל אתה ואני, שאתה בן 40 ואני בת 45, אתם אומרים, אנחנו אומרים, בכלל, השריר הזה של אני שם על מה שאתם אומרים עליי, או אני שם על מה שאתם אומרים עליי, הוא בכלל מתחיל להיעלם לי מהגוף. זה כמו האצבע הקטנה של הרגל שיום אחד לא תהיה, לפני האדם. כן. כמו שהיה זנב ואין אותו, זה מין זנב, שהוא באמת הולך ונושר לחיים השנים. עכשיו אני אומרת,
כנראה גם בהנחה שאתה עושה עבודה כלשהי.
ככל שהוא נושר, אנחנו יכולים להיות יותר מקוריים, כי פחות אכפת לנו מה יגידו, ואז מפץ היצירתיות יכול להגיע?
שאלה כל כך מעניינת, כי ישר עולה לי בראש כל מיני גאונים בני 20 שהם, את יודעת.
אוקיי.
אני לא יודע, גם אגב, כאילו כשאת אומרת מקוריות, אז ישר אני אומר, מה מקורי? מה, אין לי, אין על שמי פטנט במכון הפטנטים. כאילו, אני מה המצאתי? אני מה? אני עושה דברים ש... ואז אני אומר, בהקשר שלי, היצירתיות, היוזמתיות והמקוריות שהן קיימות בי. כלומר, אני בן אדם דומיננטי. פסיכולוגיה שלי בדיוק אמרה לי, אמרה לי, אל תריב עם הדומיננטיות שלך. כאילו...
קצת טובה.
כן, אל תריב איתה, אתה דומיננטי. אתה כאילו, אבל אתה דומיננטי, ואתה יודע בדיוק איך אתה רוצה שדברים יקרו, ואתה יודע איך זה יהיה טוב, אתה מחובר לבטן שלך במיידיות, ועדיין אתה כאילו לפעמים מתנצל על זה. בסופו של דבר, מה שאני מנסה לומר, זה שאצלי זה מתחבר מאוד לקשר לעצמי. זאת אומרת, ללהיות אותנטי, זאת מילה קצת שחוקה, אבל כאילו, למה קשרת את זה לצאת מהארון? כדי להיות הומו, אתה חייב מתישהו, או לסבית, או כדי להילחם על איזושהי זהות שהיא לא במיינסטרים, ושכנראה תעורר איזו התנגדות, אתה חייב להעלות את ההילוך לאיזושהי רמה של I don't give a fuck. אתה חייב. כי אם אתה כל הזמן give a fuck, אתה פשוט תהיה מוגבל, מוקטן, בארון.
כשאני מסתכלת על מקוריות, ואני נגיד מסתכלת על הדמויות הוויראליות שלך כרגע, אני אומרת, אוקיי, מקוריות, אם אתה רוצה שהיא תהיה גם אבל אפקטיבית, והיא תפגוש מיינסטרים איפשהו, כי בסוף אתה רוצה להיות מקורי, אתה רוצה לעשות דברים אחרת, אבל המפגש הנחשק הוא הקרוס אובר. אני רוצה להיות מה שעוד לא ראו, אבל באופן שהרבה אנשים יכולים להתחבר אליו. אם אני אהיה עכשיו פרינג' של הפרינג', אף אחד לא יבין את זה, יראו את זה מעט אנשים. במיוחד במקרה של להביא איזושהי התייחסות למצב פוליטי, זה מלאכה עדינה. זה מלאכה עדינה. שאני מרגישה שאתה בוחר דמויות שאנחנו מכירים אותם ולא מכירים אותם. אתה מבין מה אני אומרת?
אני חושב שכן, זה מעניין.
יכול להיות שכבר ראינו דמויות כאלה, אבל לא ראינו אותם ככה ולא ראינו אותם בהקשר הזה. אז מעניין אותי לחשוב, כאילו אתה אומר, הדהדנו דברים שראינו, אבל בכל זאת עשית גם משהו משלך כאן, איך זה קרה?
זה כאילו פשוט איזושהי עבודה שכאילו כנראה אני עושה כשחקן, כאילו אני מסתכל על רפרנסים, ואז אני מביא את זה לעצמי, אני לא חקיין. זה לא...
כן, ברור שלא.
כאילו, לא, אני לא...
זה לא ארץ
טוב בחיקויים, כן. אני לא אעשה את... אבל הכיף הוא שאני... מדברים אולי קצת על פוליטיקה ועל פוליטיקאים, בדיוק הייתי סרטון שהוא כולו סתירה על... וביקורת על גדעון סער, וחוסר עמוד השדרה שלו.
סרטון מעולה.
אבל בסופו של דבר, אני לא אשחק את גדעון סער.
ברור, אבל תקפת את זה מזווית מעולה. תקפת את זה מאסטרולוגיה. איך הגעת לזה? הסתכלתי על זה. נכון, דיברת על זה שהוא בן מזל...
בן מזל קשת.
ומין תחזית, גילמת איזה אסטרולוגית כזאת?
יש רפרנס, אני לא אזכור בשמה, אבל אני מסתכל, חלק מהעבודה כרגע זה ליטרלי לגלול שעוד בטיקטוק, שזה אגב הורס לי גם את המוח, כן?
המקוריות של להגיד, אני רוצה לתקוף את הנושא של גדעון סער, אני רוצה להסביר למה הוא חסר עמוד שדרה, ואיך ביבי מנצל אותו. ובמקביל אני רוצה שזה יהיה כיפי. ואני רוצה שגם יהיה אחד כזה שלא ראו, ואני ממש מתפעלת מהיכולת לחבר את שלושת הקצוות האלה ביחד. ואתה אומר זה כי הליבידו שלי שם, הליבידו... זה כי כרגע זה מה שהכי אכפת לי ממנו?
קודם כל, כרגע מאוד אכפת לי. אני כמובן, אני גם מציין שאני לא עושה את זה לגמרי לבד, אני עושה את זה ביחד, עומרי מרקוס שכותב ביחד איתי, כן. וגם הדר סתיו שהיא סטנדאפיסטית והיא מהממת. זאת אומרת, אנחנו... יש עוד רעיונות, אבל בגלל שאני בסוף מבצע את זה, ואין לזה כל כך במאי, זאת אומרת, אין לזה כאילו... אין פה, זה פרויקט, זה כן אני. בסוף, את הפאה של האסטרולוגית, אני מצא, יש לי אותה בבוידם, ואני הלכתי לשוק בצלאל לחפש חולצה מנומרת, כי רציתי חולצה מנומרת ולקנות תכשיטים. אני נהנה קצת כמו ילד עכשיו מלשחק בקטע של, אוקיי, אם היא כזאתי, אז אני פשוט מעצב את הדמות ומבלה ברמות.
אז אם התחלה לנסח את המשוואה, קודם כל אמרת ליבידו. התשוקה שלך צריכה להיות שם.
אני חושב שזה... כאילו, זה כאילו קודם כל, זה גם בטוח השורה התחתונה. כאילו, וזה מה שמחזיר אותי לדבר הזה של לדבר הזה של זהות. כי כאילו, אם אתה מתעקש להיות איפה שאתה, שם יקרו דברים מעניינים. עכשיו, אם הייתי מוותר על להיות איפה שאני בכל מיני צמתים בחיים, אולי הראשונות בהם זה להישאר בארון, יש מצב שהייתי יכול לעשות המון דברים שהם לא אני. אנשים יכולים לחיות בשקר, לצורך העניין, בהמון דרכים, לחיות בנישואים שהם לא טובים להם, בזוגיות שלא טובה להם, בעבודה שהם לא אוהבים. אז קודם כל זה זה, ואחרי זה ברמה היצירתית, גם כשכבר נהייתי שחקן, יש משהו פשוט בלא להסתפק, ולהגיד, אוקיי, אני אוהב תיאטרון מאוד, אבל מה, איפה...
מה עוד?
איפה מדליק אותי ממש? איפה אני זז? איפה אני שונה? כאילו, ואז הלכת לשם.
כי אמרת עצמך, דיברת על עצמך. אמרת ליבידו.
דיברתי על צמתים של צמיחה,
ועל צמתים ועל צמיחה.
ושבאמת למדתי את זה לא רק מבחירה. לצורך העניין, אני חוזר לזה, אור הביתי הבכורה נולדה, ואני הייתי, הליבידו שלי איפה הוא היה?
בא. איתה?
איתה. ובעסק המאוד מאוד תחרותי, והמאוד מאוד חסר לויאליות, שקוראים לו נסגי הבידור, כאילו, ברגע שאתה לא, מסתובב במסדרונות התיאטרון, דופק על הדלתות, מראה את הפרצוף שלך בפרימיירות, מזכיר, מפלרטט.
אה, ממש כמו בחזרות.
תקשיבי.
אני נינה.
אני נינה זה, אין מדויק מזה. אגב, חזרות מתארת את עולם התיאטרון הפרטוארי בצורה מדויקת להכעיס. כאילו, באמת, זה ככה. ברגע שאתה קצת לא שם, שוכחים אותך. זה פשוט ככה. מה זה שוכחים? אז מישהו אחר שם. אני מתכוון, אם אני לא...
תמיד יש מישהו אחר. ואתה אומר, מצד אחד, זה פח השפעה, וזה מעצבן, ולרגע היית שם עכשיו שנים.
ואתה לרגע,
ועשית עבודה מדהימה, וזה בשנייה שנשרת, לעשות דבר מדהים, כמו לגדל את הבת שלך, פשוט יש מישהו אחר.
פשוט יש מישהו אחר.
אבל זה מכריח אותך לגרד את עצמך.
אותי זה הכריח לגרד מחדש, ואגב, אני הייתי קצת, הייתי באמת, חתמתי אבטלה. כשאני אומר מובטל, זה לא כדימוי, הלכתי ללשכה, חתמתי אבטלה.
וגם שם אמרו לך, גדלתי עליך.
יש מצב, זה הרגע, המקומות שפחות כיף שאומר, גדלתי עליך.
כן.
וכשקטנתי אבטלה, אתה יודע, בראש שלי אני אומר, בסדר, אני בחופשת לידה. כאילו, גם ארז הבן זוג שלי, גם הילד, האמא של אורה, חזרה לעבוד, ואני הייתי עם אורה בבית. אבל מה שקרה זה שהתחלתי לכתוב.
יפה.
וזה לא סתם קרה. יש לי איזו יראת קודש מכתיבה. יש לי איזו יראת קודש לכתוב ספר, לכתוב מחזה, לכתוב...
כן, זה ביג.
זה תסריק. בוא
נטפס על הר.
זה חשוב.
כן, כן.
זה חשוב. זו אמנות נעלה. יש לי כאילו... ובגוף זה עוד נמצא, בראש אני כבר אומר לעצמי, ידידיה, זה הכל שטויות. אין הבדל בין הסרטון טיק טוק למחזה שלהם. אין הבדל. זה סיפור, תספר אותו. די. אבל יש לי איזו יראת...
זה כל כך נכון. תקשיב, זה כל כך נכון. אתמול, דיברתי על זה עם אבנר, ברנהיימר, והוא אמר, הכל שטויות. תתחיל לשאול את עצמך, האם אתה יודע לספר סיפור? אתה יודע להחזיק את החדר 7 דקות עם סיפור? אם כן, אתה יכול לכתוב. זהו.
זהו.
ואתה יכול.
ועדיין אנחנו ואני יודע שאני יכול, ועדיין קשה לי. יש משהו ברשת שהוא נורא מיידי. וזה, הוא כאילו, עולה רעיון, כותבים אותו, מצלמים אותו קצת שונה ממה שכתבו, חצי מעני מאלתר, העריכה עושה עוד דראפט של כבר כתיבה, ובסוף זה איזה דקה ומשהו, כעבור יומיים זה כבר ברשת, כבר לייקים, תגובות.
שבוע התפוצצנו.
זה כל כך מהר קורה שזה ממכר.
ממכר זה מעניין.
אבל יש, הנה, את יושבת מולי ואומרת, איך אתה עושה את זה? ואני אומר, זה קרה במקרה. למה זה קרה במקרה? כי זה לא הרגיש לי קדוש, כמו לכתוב מחזה לצורך.
לכן, זה לוקח אותי למרכיב האולי האחרון שאני רוצה להוסיף, חשבתי שזאת משוואה, אבל זה כבר נהיה יותר קדרה עם כמה רכיבים עיקריים, לאיך להיות מקורי. פן. קודם אמרת את המילה פן, ופתאום אמרתי לעצמי, וואלה, זה לא יעבוד אם לא יהיה כיף. אם תשב עכשיו ותגיד, מה שקורה הרבה פעמים, במיוחד כשאנחנו מנסות ומנסים להעביר מסרים שהם קשורים באקטואליה ופוליטיקה, אתה נכנס נורא לצדקנות, להטפה, בואו אני אסביר לכם מה נכון. זה אף פעם לא יעבוד. קודם כל, כי לא כיף לך, כי כבר אתה בסטרס. ודבר שני, גם לא כיף לצד השני, כי מי רוצה שירצו לו.
כן.
אז, וגם כשאתה מתיישב מול המחשב לכתוב, אם אתה עם היראת קודש הזאת, לא יהיה לך כיף.
מה?
לא יהיה לך כיף. אני לא יודעת אם יכול לצמוח מזה משהו מקורי, אם אתה לא תהיה...
בפן, זה גם קשור לליבידו. מה זה ליבידו? ליבידו זה עולם של מיניות. מיניות צריכה להיות מענגת וכיפית. גם סקס הוא לא טוב כשלא כיף. וכשכאילו חשוב. באמת אני אומר את זה. כאילו...
נכון.
באמת, אם סקס הוא שצריך לעשות אותו, וצריך לעבוד... סקס זה שטויות. סקס זה שטויות, זה מטומטם, אנחנו נראים מטומטמים שאנחנו עושים את זה, ואנחנו...
אני עכשיו שאלת עצמי, אני נראית מטומטמת כשאני...
ברור, זה כאילו...
עושה סקס.
ובאותה נשימה, הכי יפים בעולם. אבל בגלל... כי אנחנו חשופים שם מ...
בסקס אתה צריך מקוריות אחרי 10 שנים.
או 17. אני 17 שנה בזוגיות מונוגמית.
מונוגמית אמרת.
אני אומר את זה כדי להדגיש את האתגר.
לא, כי אנחנו סטרייטים, אצלנו מונוגמיה היא בסדר... כולם כאילו, רוב כאילו, לכאורה, מונוגמיה.
הכל לכאורה, כל הזוגיות הפתוחות שאני מכיר, זה דווקא
הסטרייטים. זה בעצם הזה. אבל אתם מנהלים זוגיות מונוגמית, וכאילו, דיברנו על זה בהקשר של זוגיות, אבל בואו נפתח את המיניות, כאילו, גם שאתה צריך להמציא את עצמך חדש.
חייב כל הזמן. אני מרגיש שכאילו, במיניות גם, כאילו, המיניות, אחרי 15 שנה זוגיות, נפתח איזה משהו שאני אומר, מה עשינו 15 שנה? כאילו, עשינו דברים, אבל...
אנחנו בעשור, אז אתה אומר, עוד 5 שנים בא לי המפץ?
שמי, זה לא זוגיות, אני יש לציין שהערך זו גם הזוגיות הכמעט, היו לי זוגיות עם נשים קודמים, ולקרוא להם נשים זה מצחיק, עם בחורות. כן, אני איתו בגיל 23.
צעירים, צעירות וצעירים.
אבל זה באמת כאילו, אפשר לומר שזו זוגיות כמעט עיקרית של חיי, זה לא כאילו אחת.
כן.
אז, אבל כן, אני חושב שכן, זה, שבתוך... תהליכים שעברתי עם עצמי, איך אני מחזיק את הזהות שלי, באותו דבר זה גם את הגוף שלי. כאילו, יש דברים שאני כנראה לא הסכמתי להיות שנים, וכשהסכמתי להיות הם, הביטוי של זה הוא גם ביצירה, והוא בכל מקום, והוא גם במיטה. כי פתאום יש איזה חופש. וזה מדהים לחשוב כמה מעט חופש, שגם במיטה יכול להיות אפילו הגבלה על חופש. אם הבן אדם שאתה הכי בטוח איתו בעולם, עדיין יכול להיות.
כן, כי זה שלך.
בדיוק.
כי זה פנימי.
כי זה מול עצמנו תמיד.
כי אם אתה לא משחרר את זה, אם אתה לא משחרר את הגיב ופאק, אז אתה לא משחרר אותו, זה לא משנה מי מולך ואיפה אתה נמצא, אתה יכול להיות כאילו ברשת מול מאות אלפי עוקבים נאמר, אבל אתה יכול להיות במיטה עם הבן זוג שלך מזה 10 שנים.
If you'll give a fuck, the fuck won't be good. כנראה.
אז זאת המשוואה של הפרק.
אולי. אולי, כי זה לחשוב איפה מגניב לי, איפה מחרמן לי, וכן, זה יצירתי.
אתה יודע, אני חושבת הרבה פעמים של שאלות נורא כאילו גדולות ושקלישתיות כאלה, איך להיות מקורית, בסוף לפעמים יש תשובה שהיא נורא נורא פשוטה, ואני חושבת שנתת לי אותה.
ידידי שלומי שבן, למדת את הטיפ, אמר לי, תבחר פרויקט, יש 3 קפים, מדד 3 הקפים.
אוקיי.
יובל שרפי חווה מאוד טובה של שתינו.
עוד מבית ספר למשחק.
כן, אני ויובל שרפי למדנו באותה כיתה, אנחנו אחיות, ושלומי הוא בעלה, ועל כן אני מכיר אותו אלו שנים, ושלומי לימד אותי את 3 הקפים, שזה כיף, כבוד וכסף. עכשיו, מה זה אומר? תבחר פרויקט, תדאג שיש בו 2 מתוך 3 קפים. קף 1, 3 קפים, whatever. כיף, כבוד וכסף. מה זה כיף? איפה שלי בדיוק שלך? כיף זה האם... כיף שם.
נכון.
יצירתי, מגניב, אנשים שאתה אוהב, אפילו לא פשוט, אתה עם אנשים שכיף לך איתם, ברמה הכי כאילו מיידית. כבוד זה יותר בעולם של פרסטיג', של אמירה.
האם זה מכבד אותך ואת המקום המקצועי שלך?
מכבד אותי, האם, לצורך העניין בסרטון הרשת, עצם זה שאני אומר, אני מרגיש שזה מייצר השפעה כלשהי, אז זה מתחבר לכבוד, כן, זה חשוב לי. יש בזה רספקט מכיוון שאלה דברים שחשוב להגיד אותם, ואני מוצא דרך להגיד אותם. כיף כי אני שם פאות ושמלות ואני מבלה, סבבה?
כי כיף לך.
וכסף, אנחנו כולם יודעים מה זה.
בוא נגיד שכאילו גם בעולם שבו אין ברירה, כולנו חייבים לעבוד וכולנו חייבים להרוויח וכולי, חשוב לשמור מקום לשלושת הקפים כדי למצוא את הליבידו ולעשות דברים מקוריים.
זה ממש נראה לי העיקר.
אני חושבת ככה.
כן.
זה גם לא חייב להיות המון זמן. זה יכול להיות, כמו שאתה אומר, במיטה. זה יכול להיות כאילו על כל מיני תחומים. ידידיה, מה זה תודה שבאת?
תודה שהזמנת אותי. היה לי מפתיע ומגניב מאוד.
מפתיע? כן?
כן, כן, כן. כי כאילו זה, אני כאילו ממש ממש למדתי על עצמי דרך השיחה עכשיו, וגם ההכנה אליה עם עצמי. כאילו באמת יצא לי להבין על עצמי דברים. גם על איפה כאילו, גם להגיד לעצמי, לטפוח על השכם ולהגיד, היי, אתה לגמרי עושה בסדר, זה נכון, כאילו אתה עושה דברים מדליקים, וזה כאילו בגלל ש...
אתה לגמרי עושה דברים מדליקים.
שיש לך תעוזה וחיבור לעצמך. ולהגיד, אוקיי, עכשיו בוא תתרגל את זה גם בתחום הזה והזה, כי זה מעבר לדלת, זה פה, זה לא בלתי אפשרי.
כשאתה כבר יודע שהנכס הזה הוא שלך, והוא קיים בך, החלשת את שריר הגיב ופאק לטובת שריר התעוזה, אז זה כבר יכול לגעת בהרבה דברים.
התשובה היא בסוף באמת להסתכל פנימה. זה כמו הקלישה, אבל כי אם אני אומר, מה אני אמציא שאף אחד לא... איך אני אהיה מעניין, ותסתכל על מישהו שבעיניך הוא נורא מעניין, בסדר, זאת השראה, זה דבר נחמד, אבל זה איך שהוא מעניין.
כן.
זה לא איך שאתה תהיה מעניין, וזה לא ישנה כלום.
וואו, תודה.
נפנו, שזה כיף היה.
ממש! ותמיד מרגיש שאפשר לדבר עוד ועוד ועוד. ממש. אז אולי תבוא שוב.
תשמעי, את היית בחתונה שלי.
אני הייתי בחתונה שלך.
שזה מה זה קטע, כי כאילו אנחנו לא חברים הכי הכי קרובים בעולם.
נכון.
וכשהתחתנתי, אז אמרתי, מי בא לי הפרצוף שלו לשמח אותי בחתונה? ואני זוכר, זה היה לפני כבר...
4 שנים, 5 שנים?
זה היה ב-2018.
זה היה לפני 6 שנים?
כן.
יואו,
זה כאילו היה לפני שהבא שהיא נולדה, אובייסלי. אז כאילו, לא אובייסלי, אבל היא הייתה בבטן כבר. אבל עשינו חתונה, ו...
היה נורא מרגש.
ואמרתי... אני זוכר שמעתי לרז, אני רוצה להזמין את דפנה, כאילו, והוא אמר, תזמין את דפנה.
אני זוכר שהתקשרת להזמין אותי, וכל כך שמחתי. בדיוק מהמקום הזה, וזה גם לי, סוג של ליבידו, כי אמרתי, נכון, אנחנו לא חברים הכי טובים, בסדר. אבל תמיד יש איזו אינטימיות, והדדיות, ואהבה כשאנחנו נפגשים. ועכשיו אני רוצה שניפגש יותר.
סגור.
ואולי, כן, אני גם לומדת ממך איך להיות מקורית.
ובואי נעשה דברים ביחד, בואי.
וואי, אני כל כך אשמח. סגרנו. אז גם הוצאנו אקשן אייטם מהאירוע.
יפה.
לא רק מחשבות. יפה. אם אהבתם, אז תעשו פולו.
תעשו פולו. 5 כוכבים באיפה שצריך. תכתבו איזה תגובה בספוטיפיי, באפל פודקאסט.
וגם למניפה, הפודקאסט הנהדר.
וחפשו המניפה.
והחשוב.
חפשו המניפה, זה לא עולה כסף בכלל.
ותחפשו את ידידיה, סודקת הרשת, אם במקרה יצא שעוד לא ראיתם או ראיתם את זה.
תעשו תקבו אחריי באינסטגרם.
תעשו פולו גם לשני החשבונות, יש ידידיה ויש ידידיה סודקת הרשת.
הכל נמצא בשביל הכל.
תודה ידידיה.
תודה דפנה.